לפני שנה וחצי בערך, הייתי אצל חברה בצפון, בכפר סולד, ופתחתי את הגריינדר, כי זה מה שעושים כשמשעמם, שזו אפליקציית קירויות לגברים, הומואים, שעובדת מאוד דומה לטינדר, כלומר, כשפותחים אותה אז רואים אנשים שנמצאים קרוב אליך. דיברתי עם בחור שם, ראיתי שהוא פונה אליי באנגלית.
אתה ממש חמן.
אתה יכול לשחק אותה שאתה לא, אבל שעה אחת בלילה ואתה כאן.
לא אמרתי שלא.
נו, אז יאללה, אני עם אוטו, אני יכול לבוא לאסוף אותך. תדאג, לא נשכב ישר, ניסע ליקב, נשב קצת, נכיר ואז נחליט. מה אתה אומר?
התכתבנו, חשבתי שהוא תייר, ואז הבנתי שהוא לא מישראל.
אני לא מישראל.
אז איפה אתה? כתוב שאנחנו 20 קילומטר אחד מהשני.
אני אצל אמא שלי בירום.
לא בקיבוץ.
לא בלבנון.
ושאנחנו מדברים עכשיו שהוא כרגע נמצא בלבנון ואני בישראל.
אז אני מניח שאנחנו לא נפגשים הלילה.
כנראה שלא.
אתם מאזינים לשרת התרבות, פודקאסט תרבות רשת, עם עידו קינן, מופק על ידי פודקאסטיקו, בשיתוף Urban Place, upgrade your life's work.
אני נמרוד דנישמן, גר בתל אביב, במקור חיפאי, בן 28, סיימתי את הלימודים שלי בסמינר הקיבוצי ממש לפני שנה, ואני במאי, תיאטרון ומחזאי צעיר, ואני הכותב הבמאי של הצגת הביקורים שלי, הגדר, בורדרס. והאמת שזה היה מאוד מפתיע, זה לא משהו ש... כלומר, כשנכנסים לאפליקציות הכירויות, זה לא משהו שאתה מעלה בדעתך, שאתה תתחיל לדבר עם אנשים מחוץ לישראל. כי זה לא כמו באירופה, שזה נגיש המקומות, המדינות השכנות אלינו. אז אנחנו מתכתבים, ואני מבין שהוא מלבנון, וזה פתאום מעלה מיליון שאלות, הכי בסיסיות. וואו, איך שם? מה זה שם? מה קורה שם? איך זה נראה? והתשובה היא שזה נראה מאוד דומה לישראל. מיד אני מבין שיש לנו כבר עניינים משותפים, שנינו גדלנו... הם כהומואים במדינות שלנו, יצאנו מהארון, חוויית הגריינדר, כל החוויות היומיומיות של בחור גיי במזרח התיכון, רק מהצד השני של הגבול. אחד הדברים הדומים שעלו בשיחה זה העובדה ששנינו גדלנו במקומות שקצת פחות מקבלים, הוא למעשה יותר, הוא גדל באיזה כפר בדרום לבנון, ואני גדלתי באיזה שכונה בחיפה, ותהליך היציאה מהארון היה לא פשוט, ושנינו בעצם מצאנו את עצמנו גם עוברים למקום ליברלי ופתוח יותר, אני בתל אביב והוא בבירות,
תל אביב, יא חביבי, תל אביב.
באמת כשדיברנו לא היה לי מושג, לא ידעתי כלום על המדינה, על העיר הזאת, על המדינה לבנון, ומסתבר שבירות היא עיר, לא יודע, כמעט עיר עולם כזאת, המקבילה התל אביבית של לבנון.
וואו, יפה.
יש לך גם?
זין, כן.
בשיחה שהייתה לנו זה היה לחלוטין, כמו שכתבתי את זה אחר כך במחזה, אני הייתי כזה, טוב, בוא, תראה לי אותך. לא, אין טעם. נו, למה? ממילא לא נפגש, מה זה משנה, רק בא לי לדעת איך אתה נראה. לא, לא, אני מעדיף שלא...
שלח.
בשביל מה?
רוצה לראות.
מה זה משנה?
שלחתי תמונות, שלח גם.
לא ביקשתם אותך.
אני מעדיף לראות לפני שנפגש.
מרח אותי ממש. והוא שלח לי בסוף 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 תמונה אחת של הפנים שלו.
השיר הזה שחום, צעיר, השיער שלי שחור, עיניים שלי חומות, גבוה.
בחור שנראה בסדר. אני זוכר שהוא לא היה הטעם שלי בכלל. אבל לפחות היה לי איזה זיכרון ויזואלי גם לשיחה הזאת, ולא רק הטקסטים. אז השיחה הזאת נמשכה משהו כמו 24 שעות, וגם היה אירוע מעניין באותו זמן שהייתה איזה מתקפת סייבר על לבנון, והאשימו את ישראל במתקפה הזאת, אז גם היו הרבה ניתוקים בשיחה, אבל גם זה יצר מתח מובנה בתוך השיחה שלנו, כי פתאום, כי ברגע זה קורה משהו בפוליטיקה המקומית, באיומים המקומיים בין המדינות שמשפיע, כלומר המדינה שלי, לפי האשמות, אין, לא יודעים מה קרה בכלל, אבל המדינה שלי ככל הנראה, תקפה בעצם את המדינה שלו תוך כדי השיחה שלנו, ופתאום העולם החיצוני נכנס לנו לשיחה בגריינדר, שזה הדבר הכי אינטימי והכי יומיומי שיש, כל כך לא ברמה הגדולה. ולכן האירועים האלה שקרו, אז הם גם השפיעו לנו על השיחה, והם היו מצחיקים גם. אז לאורך השיחה דיברנו על זה שאנחנו באותו רגע נמצאים כל כך קרוב אחד לשני, ואין שום דרך להיפגש כזה כרגע, כמו שיכולתי להיפגש עם כל בחור שהיה נמצא, אתה יודע, אפילו 100 קילומטר מאיפה שהייתי. זה כבר היה מזמן, אבל אני חושב שנאמר המשפט, אתה מבין שאם תיכנסו עכשיו ללבנון, אז נוכל אולי להיפגש. והייתי צריך להגיד לו שזה לא יקרה, כי לא הייתי לוחם בצבא. אז זה היה, הכל היה בהומור ונעים כזה, אבל לא הייתה מחשבה שמשהו יקרה מזה. זה היה ברור שזו שיחה מרגשת של איזה רגע, ושם הייתי גמר. כלומר, לא הייתה שיחה מלאה בסקרנות, והמון שאלות על הצד השני ואיך זה נראה, ועל החיים האישיים והכל, אבל היה ברור גם שיש לזה סוף. מניסיון אגב, אחר כך בתחקיר לפיתוח של המחזה, למעשה הוא היה לבנוני הגיע היחידי שהסכים לדבר איתי. כלומר, הגעתי דרך חברים ודרך אנשים מאירופה שעובדים באום, לבחורים נוספים מלבנון, שלא הסכימו לדבר איתי, גם מטעמים של לא לשתף פעולה עם הישראלי, וגם הרבה מהם פשוט אמרו שזה אסור ושזה מסוכן, שאם ידעו שהם מדברים עם בחור ישראלי, אז שלומם בסכנה. זה גם היה מאוד מפתיע, כי אתה יוצא לכתוב מחזה על ההיכרות עם הצד השני, לחגוג את האירוע הטכנולוגי הזה שמאפשר לך לייצר קשרים פתאום עם אנשים שלעולם לא חשבת שתייצר איתם, ואז הצד השני לא מוכן לשתף פעולה. זה מיד העלה גם שאלות על למה בכלל לעשות את זה. אבל עשיתי. דיברנו, זה הייתה מין שיחה כזאת של יממה, של 24 שעות, מהשיחה הלא נגמרת הזאת, שגם אם מישהו רגע הולך, אז הוא עוד שנייה יענה שוב. אני לא זוכר אפילו מה גמר את השיחה הזאת, כלומר, אני לא חושב שהיה אפילו את הביי, נדבר, אולי, התפיידה בסופו של דבר, ולא היה ברור שלא קורה עם זה שום דבר, אז אין מה להמשיך אותה. מאז שדיברנו בפעם הראשונה, לא דיברנו בכלל, וגם כתיבם של האפליקציות האלה, לפעמים אתה מחפש מישהו שדיברת איתו לפני חודש, חודשיים, שנה, אין אותו כבר, לא ברור, בגלל שזה יושב על מרחק והכל, אז פתאום אין אותו, אז לא דיברנו יותר. אני לא חושב שהוא יודע שזה יתפתח למחזה ולהצגה, אלא אם כן התרגות שלי בפייסבוק הגיע ללבנון, ואז זו טעות, אבל לא. הוא לא יודע על ההצגה, אני חושב, ולא דיברנו מאז בכלל. תרגמנו את המחזה עכשיו לאנגלית, ואנחנו עובדים כרגע על התרגום לערבית, כדי להגיע לקהלים דוברי ערבית בישראל, וזה מעניין לראות אם איכשהו זה יחצה את גבולות ישראל למדינות דוברות ערבית. כרגע המחזה חוצה את הגבולות לכיוון ארצות הברית ולאנגליה, מעניין מאוד אם זה יגיע למקומות האלו. אני יודע למשל, אנחנו מתרגמים את זה לערבית כי יש לנו עכשיו הצגה בחיפה, וביקשו מאיתנו באופן ספציפי שיהיו כתוביות בערבית לקהילות דוברות ערבית שם, ואני גם יודע שחיפה נתפסת לא רק בישראל, בכלל בעולם הערבי, בתור איזה עיר ליברלית, שאני יודע שלאוכלוסייה הערבית שם יש קשרים עם מדינות במזרח תיכון, אז שאלה טובה אם הם יגיעו לזה. אז למדתי תיאטרון, בימוי תיאטרון וחינוך בסמינר הקיבוצים, ובשנה ג' מגיע התרגיל המסכם, תרגיל הגמר. לעולם לא חשבתי שאני אכתוב מחזה, זה לא, כתבתי מדי פעם סיפורים ושירים, אבל זה לא הייתה איזה סוגה שנראתה לי מתאימה לי בכלל. אפילו בשיעורי מחזאות כתבתי דברים די גרועים. ומתכוונתי לביים את המחזה הילד חולם של חנוך לוין, הוא היה מתאים בדיוק להגירה עכשיו ברחבי אירופה, הוא עוסק בעצם בהגירה של יהודים בתקופת השואה. וכתבתי לו עיבוד להצגה קטנה והכל, והכל היה נראה מדהים עד הרגע שבו הוחלט שלא נקבל את הזכויות בגלל העיבוד. ונתקעתי פתאום בלי תרגיל, ממש רגע לפני כבר, כלומר עוד חודשיים לפני שהייתי אמור להגיש את התרגיל. חיפשתי מחזות וכלום לא עניין אותי פתאום, כל כך רציתי לעשות את הילד חולם. ואז נזכרתי שכתבתי את הסצנה הראשונה של המחזה בעקבות השיחה עם הבחור מלבנון. אז חזרתי לשיחה הזאת, מצאתי כבר סצנה כתובה, כלומר, אין לי אפילו צילומי מסך של השיחה הזאת, ועל זה אני הכי מצטער בעולם. עכשיו כל דבר שקורה לי מעניין באיזושהי אפליקציה, אני ישר עושה פרינט סקרין, אבל לא היו לי שום עותקים של השיחה הזאת, רק את הסצנה שכתבתי כשחשבתי לעצמי, מה היה קורה אם כן היינו ממשיכים לדבר? אפילו בלי להחליט להיפגש, פשוט ממשיכים לדבר. אתה החבר שלי מלבנון, אני החבר שלך מישראל. בוא נלחם ביחסים המחורבנים בין המדינות רק בזה שנדבר. אבל אז חזרתי לשיחה הזאת, והבנתי שיש שם חומר שמעניין להמשיך אותו, ואז היה ממש תהליך של חודש לכתוב את שאר הסצנות, 16 בסך הכל. אז זה כבר היה כתיבה חופשית, כי בעצם השיחה שלנו נגמרה שם, איפה שהם אומרים, אני מלבנון, אני מישראל, טוב, ביי. והמחזה הוא ניסיון לחשוב מה קורה אם אין שם ביי. יש שם משפטים שמרפררים לדברים שאני זוכר שהיו בשיחה, אבל מכיוון שזה היה שנה וחצי אחרי, אז לא יודע, אולי דמיינתי אותם. ובנוסף זה מבוסס על מערכת יחסים שהייתה לי עם מישהו מאיטליה, בן זוג שלי לשעבר, ולמרות שהצלחנו יחסית להיפגש הרבה למרחק והכל, עדיין רוב מערכת היחסים הזאת התקיימה בוואטסאפ. וחלק מהטקסטים מבוססים גם על זה. על המרחק, על חוסר היכולת להיפגש, על הכמיהה להיפגש, ועל הפרשנויות השונות ששני אנשים נותנים לאותו טקסט. כלומר, מערכת היחסים מתומללת, היא נמצאת בוואטסאפ. לא רק שלנו, אני חושב הרבה מערכות יחסים גם של אנשים שגרים באותו בית, ועניין אותי מאוד לחקור את הפרשנות שאנחנו נותנים לטקסטים האלו, ואיך הטקסטים האלו משפיעים לנו על מה שאנחנו עושים ביום, והתחושות שלנו והרגשות שלנו, למרות שאתה יודע, יכול להיות שהייתה כוונה טהורה ופשוטה מאחורי, ואנחנו מתחילים לפרש את זה בראש שלנו ללא יודע מה. במערכת היחסים כזאת, או בכלל במערכות יחסים היום, חלק כל כך גדול מהמערכת יחסים נמצא בוואטסאפ, וזה מאפשר לנו בעצם, אנחנו בעצם כותבים את מערכת היחסים שלנו, ובאותה מידה שהיא כתובה אצלנו, היא הייתה יכולה גם להיות מפורסמת, היא מתועדת. ולכן זה הופך להיות טקסט כמו כל טקסט אפשרי, טקסט שנמצא בתוך הכיס שלנו, טקסטים שהבן זוג שלי אמר, וטקסטים שעניתי לו, ועם כל הניסיון שלנו להבין אחד את השני, ולפרשן אחד את השני, ולהפיל אחד לשני את מה שאנחנו חושבים ומרגישים, יש לנו גם את היכולת לעשות את זה כל רגע, כי הטקסט הזה מתועד. מצאתי את עצמי, לא יודע, עשרות, מאות פעמים בריבים, אבל גם ברגעים יפים של המערכת יחסים שלנו, חוזר להתכתבות ואומר, וקורא ומחדש 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 את הטקסטים האלה. האמת, אני יודע גם אחרי הפרידה, זה קורה הרבה. אני חושב שהיופי בתיעוד הזה מייצר לנו בעצם תסריטים כל הזמן, מחזות, תסריטים שרק רוצים לצאת. אני גם רואה עכשיו שזה ממש גל, כלומר יש הצגה על טינדר, יש הצגה על התכתבויות בצ'אט רומס כאלה, ופתאום היצירה הדמיונית מתערבבת לחלוטין עם יצירה דוקומנטרית, כי גם אם אנחנו משנים קצת את הטקסטים האלה, הם נכתבו מתישהו על ידי מישהו. אני יצאתי מהארון בגיל מאוד מאוד צעיר, למעשה מונולוג יציאת הארון בהצגה של בועז הבחור הישראלי, זה לחלוטין הסיפור שלי, הייתי, הבנתי את זה, אני חושב בכיתה זין, זה הייתה תקופת הזוהר של תפוז, והפורומים והצ'טים, והצטרפתי לפורום שנקרא גאווה צעירה, שפשוט הציל את חיי, כי מלהיות הפריק המוזר שמשהו קורה לו לא כמו שלכולם קורה, ושסוחב סוד מאוד מאוד כבד על הלב, פתאום גיליתי שאני מוקף בעשרות נערים בגילי שהם במצב דומה בכל רחבי הארץ, ושם גם הכרתי את מי שהיה בן זוג הראשון שלי, בכיתה חטת כזה, אם זה נחשב בכלל. הוא היה מחולון, אני מחיפה, ובאמת ככה גם, כמו שכתבתי במחזה, ככה יצאתי מהארון, יום אחד שכחתי את הפלאפון בבית, והוא שלח לי מודעה כזאת עם מילות אהבה, וכשחזרתי הביתה, אז אמא שלי שאלה אותי אם אני אוהב אותו, והבנתי שהלך עליי. ואני גם ממש זוכר את החישוב בראש, טוב, אני אגיד לה עכשיו לא, אבל עוד 3 שנים אני אגיד לה כן, ואז מה זה משנה, אז אני פשוט אגיד לה, למרות שממש לא התכוונתי בסדר חיים שלי לצאת עכשיו מהארון, ויצאתי מהארון, וזה אכן היה נורא, לאיזה כמה שנים, אבל עכשיו, אבל עכשיו יש לנו מערכת יחסים מדהימה, ואני מודה שהפורום הזה בתפוז הוא היה בזמנו ממש איגי רק התחילו, איגי ארגון נוער גאה, וכשהם רק התחילו, אז היה להם גם יותר ממד של קבוצות תמיכה, וכל הזמן הזמינו אותי לבוא לקבוצה בחיפה, והרגשתי שאין שום צורך, כי יש לי את הדבר הזה, יש לי המון חברים במצב דומה, מכל רחבי הארץ, שלא משנה מה קורה עכשיו, לא משנה איזה ריב יש לי בבית, והאם עושים לי אאוטינג בבית ספר שזה קרה, אאוטינג זה אומר שמישהו פשוט מספר עליך, שאתה הומו, למרות שביקשת שלא. אז היה לי חבר בהתכתבות לדבר איתו על זה. ההצגה הגדר, ובאנגלית בורדרס, היא מורכבת מ-16 תמונות, שכל תמונה היא בעצם שיחה אחת בגריינדר. בין בועז, שהוא בחור ישראלי, סטודנט בירושלים, ובמקור מקיבוץ בצפון, לבין ג'ורג' שהוא גר בלבנון, כרגע בבירות, אבל במקור מכפר בדרום. והרגע הוא ששניהם נמצאים בסוף שבוע אצל ההורים, הוא הרגע שבו הם מכירים לראשונה בשיחת גריינדר. שנגמרת ב... אני בלבנון, אני בישראל, אין לנו שום יכולת להיפגש, ביי. ומשהו בשיחה הזאת מושך את שניהם. הבחור מהצד השני של הגדר, זה שגדלתי על העובדה שהוא אויב, זה שאני לא אמור לדבר איתו, והם ממשיכים וממשיכים לדבר, וכמו ששני אנשים שיש ביניהם כימיה טובה מדברים, אז הם גם מתחילים להתאהב. וכשהם מתאהבים, הם מחליטים להיפגש בברלין, וכשהם מחליטים להיפגש בברלין, אז המציאות הישראלית-לבנונית תוקפת אותם בחדירת מחבלים, ובמבצע, ובמה שמתפתח לכדי ממש מלחמה, ופתאום כל הבועה שלהם מתפוצצת לחלוטין במצב הזה, והם צריכים לבחור בחירות קשות ביחס לזה עם ג'ורג' האם להמשיך לדבר עם הבן אדם מהמדינה הזאת שעכשיו תוקפת את הבית שלי, ואם זה בועז שנקרא למילואים וצריך להכריע אם הוא הולך למילואים או לא. הכי קל היה לכתוב את המחזה, כי מה אכפת לי? אני יכול לכתוב מה שאני רוצה, אני יכול לעשות מה שאני רוצה לדמויות שלי, אני יכול להגיד שזה קורה במרחב הווירטואלי שבין האייפון שלו לסמארטפון שלו, ואז איך להבין איך זה נראה על במה. כל המרחב הלא ברור הזה. וזו השאלה הראשונה, כשאתה ניגש לדיאלוג עם הצוות במה, היא שואלת אותך איפה זה קורה, ואתה אומר לה, במרחב הווירטואלי שבין הפלאפון שלו לפלאפון שלו, והיא, מה אני עושה? וככל שדיברנו על זה יותר, הבנו שהתיאטרון הוא מין, הוא מדיום ממש מיושן בעצם, הוא גם עתיק יומין, והוא גם כל קסם שקורה בו הוא עשוי מדיקט ואור ממנורה ומוזיקה ומהמון המון אלמנטים שהם די של העולם הישן. לעומת העולם החדש, נטול הגבולות של ההתכתבות והטלפונים והאינטרנט והכל. אפילו עכשיו כשאני אומר את זה, אני נשמע לעצמי ישן, העולם החדש שלה. והבנו שהמחזה עוסק בניגוד כל הזמן, בין הבחור הישראלי לבין הבחור הלבנוני, בין אני רוצה אותך לבין אני לא רוצה אותך, בין יש גבול, אין גבול, המוזיקה המערבית, המוזיקה המזרחית, בכל דבר יש ניגוד. והבנו שגם בפרשנות לבמה אנחנו נשתמש במה שיש לנו בתיאטרון הלואו-טק לחלוטין, לבין ההייטקיות של השיחה, ושכל מה שיהיה לבמה יהיה פשוט. ולכן מדובר בשני אנשים שלבושים ממש רגיל, ויושבים על כיסאות רגילים, ומה שמפריד ביניהם זה קו גיר. והקו גיר הוא, אני חושב, בדיוק עוסק ב... ניגוד שבין הגדר הפיזית שנמצאת בין ישראל ללבנון, ובזמן כתיבת המחזה ועליית ההצגה, הגדר הזאת רק הוחלפה לגדר יותר משוכללת ואימתנית כזאת, ממש נוכחת בשטח, לעומת שום גדר, שום כלום שיש באינטרנט, כאילו לא צריך לעשות פרסומת לאינטרנט. Interactive appetite, searching for a website, a window to the world, got to get online. Take a spin, now you're in with a techno set, you're going surfing on the internet. אבל אני חושב שיש בשורה בדבר הזה, מלבד, לא יודע, אלפי המצאות טכנולוגיות שסובבות אותו ועוזרות לנו, הבשורה היא שלא משנה איזה שלטון יעלה באיזו מדינה, אי אפשר לנצח יותר את היכולת של בני אדם לתקשר ביניהם. אם אני ספציפית מרגיש שהשלטון בישראל מאיים על החופש שלי והליברליות שלי.
אחינו ואחיותינו חברי הקהילה הם חלק בלתי נפרד מאיתנו, מהחברה הישראלית.
ומדינות אחרות באירופה עוד יותר, ומדינות שהן לא חלק עדיין מהעולם המערבי נראה לי מאוד. האינטרנט הוא מה שמאפשר לכולנו כן לדבר. והיכולת שלי להסתכל על מה שקורה מהצד השני של הגדר ולדבר עם הבן אדם הזה ולהבין אותו ולשים את עצמי בנעליים שלו והוא בשלי, מה שמייצר בינינו את האמפתיה הוא גם מה שמנצח את הכוחות האלו שמאיימים על החופש שלנו, ואני חושב שזו הבשורה הכי גדולה שאני רואה כרגע בעולם הזה של האינטרנט. כל מפגש עם הקהל בסוף ההצגה, אז מיד שואלים שאלות על המשך סיפור, על מה עוד. היה חסר לנו עוד משהו, יצאנו כזה עם מה עוד יקרה, מה עוד יכול לקרות. עכשיו, אמרנו בלי ספוילרים, אבל מבחינתי הסוף ברור, והוא לא מאפשר לדיאלוג הזה לקרות, וגם אין לי עניין בזה, כלומר, זו ההצגה. והדבר הבא הוא מחזות אחרים, שאני חושב שלא משנה במה הם יעסקו, אנחנו ילדי התקופה, והתקופה היא דיגיטלית. כלומר, גם אם זה יעסוק באנשים שפיזית נמצאים באותו מקום והכל, זה תמיד יעסוק גם במרחב הזה, כי המורה שלנו בסמינר הקיבוצים, רינה ירושלמי, אמרה לנו לבחון יצירות לפי מה הטריד והעסיק בני אדם ברגע שנוצרה יצירה. אי אפשר להתחמק מהעולם הזה היום. כלומר, רוב שעות יומי, לא יודע אם רוב, אבל חלק כל כך גדול משעות היום שלי נמצאות במרחב הדיגיטלי. אז היום אני כותב מחזה בהשראת סיפור אמיתי על ארכיאולוג בריטי שחי פה בתקופת המנדט, והיה לו עוזר בדואי, וככל הנראה הם היו זוג. ואיך אנחנו יודעים את זה? בגלל שהם צילמו אחד את השני בתמונות סלפי עם המצלמה שלהם. אז תודה לטכנולוגיה שחשפה גם את זה. כן, וזה ימשיך ככה.
אז אתם לעוד פודקאסט בהפקת פודקאסטיקו. פה מפיקים פודקאסטים מעולים. פודקאסטיקו. בשיתוף Urban Place. Upgrade your life's work.